אז נאמר פה הרבה כבר בימים האלה של הריטריט. הרבה אינפורמציה נמסרה. אני רוצה היום להתעכב עוד קצת על הנושא של אתמול כביכול, להעמיק בו עוד קצת. מה שיפה בדרמה שכל נושא שהוא, משפט אחד יכול להיות הטיצ'ינג שלנו לשנים רבות ולקחת אותנו כל הדרך. אז כמו ששיילה אמרה לי ככה שאמרתי, אולי תדברי יותר לאט, כי אולי לא מבינים הכל. היא אמרה, גם אם מבינים 20-30% ממה שאמרתי, זה די ויותר. אז אני רוצה להמשיך קצת עם הנושא האינסופי של תפיסות, של מהי תפיסה, מה מבנה תפיסה, ולהעמיק בהקשר הזה של מה לתפיסות ולחוויית האני שלי. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, בהזמנה של הדרמה, לראות אותו יותר לעומק, לחקור אותו יותר לעומק, לעשות קצת חורים קטנים במוחשיות שלו. מה לזה ולאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, את העולם, כל חוויה, מרגע לרגע. אני רוצה להתחיל בציטוט נפלא של הבודה. We are what we think. With our thought, we make the world. תראו רגע מה זה עושה לכם לשמוע את זה. מייאש, משמח, מעורר השראה, מעורר מוטיבציה. מה זה אומר לנו? עם המחשבות שלנו, אנחנו עושים את העולם. המיינד הזה מבנה את העולם מרגע לרגע. כל הזמן. אז הפסיכולוגיה הבודהיסטית בגאוניותה מזמינה אותנו לראות שבכל רגע, כל רגע של תפיסה חושית יש תהליך שקורה, שבמדיטציה, בזכות ההאטה, בזכות הריכוז, אנחנו גם מצליחים לא רק להבין אותו אינטלקטואלית, אלא לראות אותו, לרווח אותו, וליצור בו עד עד שינוי. התהליך הזה של רגע של חוויה חושית, קונטקט, דרך דלתות החושים שלנו. ולמי שלא יודע, ככה דרמה מדברת על ששת דלתות החושים, שזה נורא יפה לראות שהחשיבה היא עוד חוש. היא לא איזה מלך ככה נפרד, היא עוד דרך לחוות את העולם. אז יש רגע של תפיסה חושית, ומיד הרדאר הזה, הבלתי פוסק, שקצת פחות עסקנו בו פה בהנחיות, אבל כדאי שאני אהיה איתו בקשר, בתרגול הרדאר הבלתי פוסק של נעים לי או לא נעים לי. מתאים לי או לא מתאים לי. זה טוב לי או לא טוב לי. כן, אז זה מתחיל מאוד בקטן, בנעים, לא נעים לי וניטרלי. ומשם נבנים מגדלים רבים באוויר. מתוך התנועה שרוצה את הנעים, וכל כך לא רוצה את הלא נעים. למעשה זה לא יהיה הגזמה להגיד שכל האופן שבו אנחנו תופסים את העולם נבנה סביב הרצון הזה להרחיק את הלא נעים, לשמר את הנעים. התפיסות שלנו, הדפוסים המנטליים שלנו מתוחזקים, נוצרו ומתוחזקים מתוך הצורך הזה ככה להגן על עצמי, לשמור על עצמי, לרקח את הדברים. אז שיילה סיימה אתמול את השיחה עם המשפט מהסוטרה, הסוטה הנפלאה לבהיה. בהיה דרך אגב היה כזה תלמיד חצוף שבא לבודה ואמר לו, דחוף לי לדעת עכשיו את כל התורה. הוא בא אליו כשהוא קיבץ נדבות, והבודה אמר לו, אני עכשיו מקבץ אוכל. תבוא אחר כך, בערב אני נותן טיצ'ינג. זה הזמן לשאלות. והבערה הייתה כל כך גדולה, שאמר, לא, אולי עד הערב, מי יודע מה יהיה? אני חייב לדעת עכשיו. והוא ניג'ס היטב, ובמסורת, תדעו את זה, במסורת הבודיסטית וההודית גם, ככה הינדואיסטית, אם מבקשים שלוש פעמים, אין ברירה. חייבים להיענות. הוא ידע את הטריק הזה, ביקש שלוש פעמים, ואז ככה נתן לו את כל התורה על רגל אחת. בשמיעה רק שמיעה, בנראה רק נראה, בתחושה רק תחושה, בנתפס מנטלית, רק נתפס מנטלית. אז מה שאנחנו עושים פה על הכרית זה הרבה מאוד בשירות האפשרות הזאת, לחוות את החוויות באופן נקי יותר, באופן בהיר יותר וצלול יותר. אבל בדרך לשם אנחנו גם לומדים, וזה חלק נכבד מהדרך, כמה תפיסות ישנן בדרך לשם. איך כל רגע כזה מלווה בכל כך הרבה העדפות ורצונות שנשענות על ההיסטוריה האישית שלנו, איפה שגדלנו, החברה, הבית, הנטיות, העדפות, כל זה מופיע בכל רגע. כשאנחנו יושבים פה ומרגישים את המזגן, כל הסנקרות, הדפוסים המנטליים, ההיסטוריה שלנו נמצאת פה איתנו. אז אחד חם מדי ואחד קר מדי. כמה פעמים ככה המזגן נגע בנו, הייתה כזה תחושה של קור נוגע באור. זהו. בלי כל השאר. לא הרבה אני מניחה. כל השאר הזה, האקסטרות, התנועה של העדפות והרצונות והנטיות, נמצאות שם רוב הזמן. ממש רוב הזמן. אבל זה יהיה חבל אם רק נתייחס לזה כבעיה. כן? רוצים להתייחס לזה כעולם שלם של חקירה ותגליות. עולם שלם של חקירה ותגליות שקודם כל מלמדות אותנו על האישי יותר, על הדפוסים והנטיות האלה ואיך לעבוד איתם. אבל אז גם דרך כל נטייה אישית, דרך כל דפוס, אנחנו יכולים לגלות הרבה מעבר לאישי. תכף אני ארחיב לזה. אבל אני רוצה ככה לראות איתכם, כמה פעמים ראיתם את זה בשעשוע? כשהעדפות הופיעו, כשהסיפורים הופיעו, כשהתפיסות האישיות שלנו הופיעו נוכח מראה של אחד היוגים והסיפור שהיה לנו על מי הוא ומה הוא, נוכח האוכל בארוחת צהריים. כמה פעמים זה היה משעשע וכמה פעמים זה הרגיש כאילו אני עושה משהו לא בסדר. או אוקיי, יש פה איזה הרגל גרוע שצריך להיפטר ממנו. אז התחלה מעניינת של התרגול כשהמיינדפולנס מחלחל והריכוז נבנה, שאפשר לראות את הדברים קצת יותר בשקיפות, קצת יותר בקלילות וקצת יותר בהומור. ככה פשוט המון המון דפוסים ונטיות שמופיעים כל רגע ורגע, ומעצבים את חוויית העולם שלנו. יש לנו איזו תחושה שאנחנו פה בכזה, בעולם משותף. אבל זאת לא בדיוק האמת. כל אחד מאיתנו חי פה בעולם די שונה. נגיד שאתם ראיתם את סלט העגבניות לפני יומיים בארוחת צהריים. אני מניחה שזה לא הביא אתכם לחשוב על קרין, שהייתה החברה הכי טובה שלכם, שהייתם ילדים, ועל כמה היא אהבה עגבניות. וכמה אתם שנאתם עגבניות בגלל זה. כל זה קרה כשאני ראיתי את הסלט עגבניות, אמרתי, איזה כיף, טעים. ואז גם התחיל השיח, וואו, איך אני אוהבת עגבניות, איך לא אהבתי פעם, טה, 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 טה. רגע של תפיסה. עולם שלם הופיע. זה קורה לנו כל הזמן. התרגול עוזר לנו באמת להתחיל לנקות. לנקות, לנקות את המשקלים העודפים האלה. והרבה פעמים אנחנו לומדים בתרגול, ככה במיוחד את המקום הזה של ההזמנה להיות עם הדברים כפי שהם. מכירים את הביטוי הזה? זאת הזמנה נהדרת וחשובה, אבל אם נשאר איתה כהנחיית תרגול יחידה, זה יהיה מצומצם. כי מה זה אומר לראות את הדברים כפי שהם? כן? האם כשאני ראיתי את הסלט עגבניות ושמתי לב, לכל מה שקורה זה לראות את הדברים כפי שהם, או רק כשלא יהיו התפיסות האלה ואני אראה רק סלט עגבניות בלי שקרין תופיע, רק אז זה יהיה לראות את הדברים כפי שהם. כן, אם אנחנו לומדים שמיינדפולנס זה לא רק החוויה החושית, אלא גם לחוויה המנטלית, לראות את הדברים כפי שהם זה גם להתחיל לראות את עולם הפרשנויות שלנו כפי כפי שהוא ולהביא אליו תשומת לב. והרבה דיברנו על דרכים לעשות את זה. לראות האם הפרשנות הזאת היא מיטיבה או לא מיטיבה. האם היא מושרשת בהשתוקקות, בתחייה, במאבק, או מושרשת בתאי זיכרון שהופיעו, ניטרלי יותר. כן? זה גם לראות את הדברים כפי שהם. זה הדרך שלנו להתחיל לנקות את התפיסות האלה. הבודה דיבר לא מעט על הביטוי הזה שנקרא נאמה רופה, שם וצורה. כן? לחקור את עולם הצורות והשמות. לשים לב כמה אנחנו חיים בעולם סימבולי. אנחנו חיים רוב הזמן בעולם של צורות ושמות. דרך התרגול, דרך המיינדפולנס לגוף, אנחנו מתחילים לחיות יותר ויותר גם בעולם החוויות. שבו הארעיות וההשתנות ואי האחזות נגישים לנו הרבה יותר. אז אם אנחנו חוזרים רגע שוב למשפט הזה, העולם עשוי ממיינד. אנחנו רוצים לחבר את זה קצת לאיך אני תופסת את הדבר הזה שנקרא אני. נעשה איזה שיפט כזה לתפיסות שרובם עסוקות בדבר הזה. כן, אם כזה תסתכלו על התפיסות, הפרשנויות שליוו אתכם במהלך היום. כמה מהם היו עסוקים בלמקם את עצמי? כן? בודה דיבר על המאזניים הארציות. אתם מכירים את הביטוי הזה? או שמונת הצמדים. רוב הפרשנויות שלנו, התפיסות שלנו, נעות על המאזניים האלה, שעסוקות פשוט בלהסביר לי איפה אני ממוקמת. בכלל, כל החשיבה הרי התחילה כדי למקם את עצמנו, מילים במרחב. המילים הראשונות היו מילים הישרדותיות. זה אויב, זה חבר, זה שלי, זה שלך. כן? להתמקם. ועדיין החשיבה היא בשירות ההתמקמות הזאת, אבל התמקמות הרבה יותר נרחבת של מה הערך שלי, איפה אני ממוקם, למעלה או למטה. העולם של ההשוואות. זה חשוב לדעת שככה המיינד עובד. הוא לא יכול לעבוד מאוד אחרת, כי זאת הפונקציה שלו בין היתר. אז המאזניים הארציות הן אלה שממקמות אותי אם אני מצליחה או נכשלת. אם אני טובה או רעה. אם אוהבים אותי ומהללים אותי, או מנמיכים אותי ואני מרגישה בושה, כן? בושה ותהילה. אם נעים לי או לא נעים לי. תסתכלו על המחשבות שלכם בקונטקסט של אנשים אחרים במרחב. רובם קשורות לדבר הזה, נכון? וגם בואו תנסו עכשיו, אם אני הייתי מבקשת מכם, לשלוף הגדרה אחת על עצמכם. להשלים את המשפט, אני השלם את החסר. עכשיו, בראש שלכם, עשו את התרגיל הזה. אני... המילה הראשונה שקופצת לנו לראש. אתם לא צריכים לגלות, אז אפשר להיות כנים. אני כן, אבל סקרנית, כזה כמה מאיתנו זה קשור ל... לא נוח לי, אני עייפה, רעבה. תרימו ידיים. אף אחד. באמת? שאתם מתביישים. כמה מאיתנו זה קשור למשהו כזה? אוקיי, אז בוא נעשה את זה עוד צעד. כמה מאיתנו קשור למשהו כזה שהוא פה? אוקיי. כמה מאיתנו קשור למשהו כזה שהוא פה? יש גם כאלה, אוקיי. אבל ברור לנו שלפה תמיד יהיה גם פה, ולפות כאילו... כל עוד זה מתנדנד, זה מתנדנד. אז אני מעל מישהו אחר, אבל תמיד יהיה מישהו מעליי. תמיד זה יהיה בלתי יציב ומותנה. אבל אפשר לראות מהתרגיל הזה, שהסיפור הזה שנקרא אני, הוא תמיד תלוי התמקמות. הוא תמיד תלוי איזושהי תפיסה שמגדירה את עצמי. אין כזה דבר אני בוואקום. אני תמיד מופיע בתוך הקשר של התמקמות. נכון? גם אם ההקשר הוא חוויה מדיטטיבית מאוד שקטה, והתחושה שלה אני ככה מדללת, יש איזה כזה הד של... אני מאוד שקטה. גם אם זה כזה זנב של מחשבה. או כזה המדיטציה שלי טובה. כן, אני זה גם שלי. בכל החבר'ה האלה. אז ההזמנה המאוד רדיקלית ויפה של הדרמה להסתכל על מה זה הדבר הזה שנקרא אני עומד ככה ועל המונח הזה שאנחנו אוהבים, שלו כזה ריקות האני, מזמינה אותנו לראות שזה לא שאין אני. והרבה פעמים נורא בא לנו. אנחנו פוגשים את הדרמה בפעם הראשונה ואומרים לנו כזה, אין אני מוחלט וקבוע, זה כזה יש. סוף סוף נפטרנו מהדבר הזה. אבל אתם יכולים לראות שזה more of the same? אז זה סבידה במקום, זה עדיין על המוזניים האלה. המונח הזה מדבר על אין אני מוחלט וקבוע, זאת אומרת שהחוויה הזו של האני תמיד נוצרת בקונטקסט, תמיד מופיעה בהקשר לאיזושהי תפיסה, ולאיזושהי תפיסה חלקית שממקמת אותי כרגע, ויושבת על התנועה הזו של נעים לי או לא נעים לי. רוב התפיסות שקשורות אליי, איכשהו מתמקמות בלהדוף את הלא נעים ולהחזיק את הנעים. המיינדפולנס והריכוז והסמאדי הם אלה שמאפשרים לנו קצת לצאת מהאוטומטיות. הקצב של התפיסות הוא כל הזמן. כמות החוויות החושיות שאנחנו פוגשים בכל רגע היא אינסופית. כל רגע כזה מופיע איזו תפיסה. הקשרים במוח שקשורים היטב בדרך כלל ממחזרים שוב ושוב את אותן תפיסות. תחשבו, סיפרתם לעצמכם איזשהו סיפור על עצמכם השבוע שמעולם לא שמעתם? חדש לחלוטין, טרי לחלוטין. זה קורה לפעמים, זה לא שלא. יש לנו גם תובנות, כן, תודה להם. אבל הרבה מהם הם מוחזרים. הרבה מהם זה פשוט התחזוקה הקבועה הזאת עם מה שהבודה קרא, יצירת האני, הסלפינג. אנחנו כל הזמן מאשרים לעצמנו שאנחנו פה, שאנחנו קיימים, שהכל מוכר, שהכל ירגיש מוצק וסולידי ובלתי משתנה, כי זה מה שכבני אדם אנחנו עושים כדי להמשיך לחיות בדבר הכאוטי והמשתנה כל רגע ורגע הזה. יוצרים לנו איזו ודאות מאוד חלקית. היציבות והמיינדפולנס הם אלה שמאפשרים למרווחים הקטנים האלה להתחיל להשתחל בין הרגע הזה של הנעים ללא נעים, הרגע שמופיעה תפיסה, היכולת לראות אותה, לראות אותה לא כאמת כולה. תדעו לכם שהאפשרות שלנו בכלל לזהות מחשבה כמחשבה, זה רחוק מלהיות מובן מאליו. הרבה מאוד בני אדם יסיימו את חייהם בלי ההבנה הזאת שזאת רק מחשבה וזאת לא האמת כולה. זו יכולת מופלאה והיא המפתח הגדול לחופש שלנו. ואנחנו רוצים יותר ויותר להתעניין במרווח הזה, שבין המגע החושי לעולם התפיסות. זוכרת הפעם הראשונה שהיה לי איזו תובנה כזה שהאירה אותי לעניין הזה, היה שהתחלתי לתרגל בהודו בבודגיה, וישבתי ואכלתי על הדשא, ופתאום שמתי לב לריח לא טוב, כזה הסתכלתי והיה לידי כלב קטן מההנחיות של הבוקר. פגר, אוקיי, תודה. היה לידי פגר קטן. עם האיברים בחוץ. והתגובה הראשונה הייתה, איך. ואז עם הריכוז שהיה שם והמרחב שהיה, כאילו, פתאום הופיעה עוד תגובה שאמרה, דווקא די מעניין. התחלתי להסתכל על זה בעיניים של ככה, אוקיי, גוף, חיים, מוות. היה שם איזה רגע אינטימי ומעניין איתו. ואחרי זה באמת ככה נשארה בי התובנה של, וואו, כלומר, התפיסות הן כל כך אוטומטיות, האיך הזה מופיע ישר. אבל אפשר גם אחרת. אפשר גם להגיד, אוקיי, בואו נסתכל על זה בעוד צורה. אפשר להחליף נקודות מבט. והתרגול מגמיש את האפשרות הזאת יותר ויותר ויותר. ובהקשר הזה חשוב לי להגיד ככה, שעל הכרית אנחנו מתאמנים במיינדפולנס ובהשקטה, ובמיוחד ככה להשאיר מאיתנו נקודות מבט, לאו דווקא להחליף אותם, למרות שדיברנו עליהם פה. אבל ביום-יום התרגול של להחליף נקודות מבט זה תרגול מדהים. אז אנחנו רוצים להסתכל ולחקור את התפיסות שלנו לא סתם ככה, אנחנו רוצים לעשות את זה במיוחד בהקשר ככה של מה שנקרא שלושת מאפייני הקיום. כמו שאמרנו, אנחנו לא צריכים נגיד את המשחק הזה של הסלסלות של ההולסום והאנהולסום. אנחנו לא צריכים להסתובב ולמקם כל הזמן כל מחשבה. זה יהיה מתיש. אנחנו כן רוצים לראות ברגעים שבהם מאפיין הקיום הראשון מופיע. אנחנו פוגשים דוקה. אנחנו פוגשים אי נחת, זאת אומרת שיש הזדהות, שיש קיבוץ. ברגעים האלה אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איזה תפיסה עכשיו צובעת את העולם שלי? דרך איזה סיפור אני פוגשת עכשיו את עצמי? כי הרבה מהסיפורים המאמללים מופנים פנימה. דרך איזה סיפור אני פוגשת עכשיו את העולם? הרבה מהסיפורים שמעוררים דוקה וזה עלה בקבוצות, זה אותו קול של שופט פנימי, השוט הקטן הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שכל הזמן מרגיע אותנו שלא עשינו את הדברים מספיק טוב. אני אומרת מרגיע חצי בצחוק, אבל באיזשהו אופן הוא מרגיע, כי הדפוס הזה נוצר כדי לשמור עלינו, כמו רוב הנטיות המנטליות. למדנו באיזשהו שלב בחיים שאם אני אעשה את זה, אני מוכנה לרע מכל, אף אחד שם בחוץ לא יפתיע אותי. אז אימצנו את הקול הזה היטב, והוא הפך לטבע. כמו כל ההרגלים המנטליים האלה, הם נהיים לטבע שלנו. הרבה מאוד פעמים אנחנו בכלל לא שמים לב אליהם. כשלי אמרו בפעם הראשונה שהתחלתי לתרגל ונפגשתי עם מורים שאני קשה עם עצמי, לא הבנתי מה רוצים ממני. מה קשה עם עצמי? ככה הדברים צריכים להתנהל, צריך לחלק ציונים, אחרת איך מתקדמים פה. כן, עם התרגול יכולתי לראות איך שמופיעה מחשבה מסוג זה או אחר של I'm not good enough, משהו לא נעים קורה. וזה גם ככה המקום לראות שהמערכת הזו היא מערכת אחת. אנחנו מדברים פה במיוחד על כזה לחקור את העולם של המחשבות, אבל לחקור את העולם של המחשבות זה גם לראות איך כל פרשנות כזאת מקווצת. יכולים ממש לשים לב שמופיעה מחשבה של ביקורת עצמית, מה קורה לנשימה? מלא פעמים ככה שדיברתי עם אנשים על זה והם חקרו את זה, הנשימה נעצרת. הכתפיים קצת עולות. נוצר פה יותר מתח, הכל צבוע יותר בשליליות, יותר מחשבות של ביקורת עצמית. זה ככה מעגל ההתהוות המותנית על רגל אחת מאוד. אז אנחנו רוצים להתחיל יותר ויותר לראות שאנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם, אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו ברגע הזה. אם ברגע הזה יש פה חוויה של עייפות, של חוסר נחת, של שעמום, של כעס, הפרשנויות שלנו, התפיסות שלנו על עצמנו והעולם מסביב יראו בגוון הזה. נכון, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו הרבה פעמים שוכחים להפריד. נגיד, אוקיי, עכשיו הכל צבוע בשליליות, כי אני עייפה, במקרה שלי. עכשיו, כל מיני תנאים ונסיבות במהלך היום, חום, ישיבה עם הרבה זבובים, משהו שעלה, יצרו פה איזו תחושה של סיר לחץ, ובגלל הסיר לחץ הזה, כל חוויה נמדדת פי מיליון, ואני מחלקת את הציונים פי מיליון, כן? אנחנו רוצים לראות איך התפיסות האלה מרגע לרגע נבנות, ומרגע לרגע מעצבות את הסיפור של מי אני ומה אני. במיוחד אם טוב לי עכשיו או לא טוב לי. תחשבו גם כמה פעמים במהלך הריטריט. כשהמדיטציה הייתה טובה והריכוז היה גבוה, תחושה שההערה היא בהנף יד, וישיבה אחרי זה ההערה ואני לעולם לא ניפגש. וזה גם כזה הזדמנות רגע לעשות זום אין על המילים האלה. כזה לעשות לנו תמרורי עזרה סביב כל המילים של לעולם, תמיד, אף פעם, אמור. כי רוב התפיסות שמסבירות לי את עצמי, כל, רוב הסיפורים שאני מספרת לעצמי על עצמי, לוקים במילים האלה. ותראו מה המילים האלה עושות. אנחנו אומרים שהאני הזה הוא דבר משתנה כל הזמן, מושפע ותלוי נסיבות. מה קורה כשאני מאמינה לסיפור לעולם לא, השלים אותה חסר? איפה המגע שלי באותו רגע עם הראיות, עם ההשתנות? כן? משפט כזה, כשאני מאמינה לו ומתחזקת אותו ומספרת אותו שוב ושוב, הוא זה שיוצר את האשליה שהדבר הזה הוא קבוע ובלתי משתנה, ומגביר את הסבל כשהסיפור הוא סיפור מאוד לא נעים על עצמנו. כשניסיתי לחשוב על דוגמה, הדוגמה הראשונה שעלתה לי לראש זה הסיפור שלי על עצמי שאני לא יודעת לשיר. כן, עכשיו אני יכולה להגיד, אני באמת לא יודעת לשיר, זה לא רק סיפור. אבל גם הדברים שאנחנו אומרים שהם באמת, הם סיפור כשאנחנו ממשיכים לספר אותם. ושאנחנו מתנים את הקשר שלנו ככה לחוויה באותו רגע דרך הסיפור הזה. כי אני גם אוהבת לשיר, אני לא רק לא יודעת לשיר. ולאורך השנים, כן, הסיפור הזה הגיע מאיפשהו. שרתי ואנשים הגיבו בהתאם. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אבין את הקטע, סתום את הפה. ואז לאורך השנים, כל פעם שהיו סיטואציות של צריך לשיר, ועוד הלכתי, כאילו בגילים יותר קטנים גם הלכתי למבחנים לכל מיני מקלות של הצופים וכאלה. באיזשהו שלב התחלתי להימנע. סיטואציות של השיר, צריך להכין שיר לחתונה של חברים, אופ, אני מסדר את האוכל. ולכולנו יש אין סוף סיפורים כאלה. ואתם יכולים לראות כמה הם מעצבים את חוויית העולם שלנו? לאן נלך, לאן לא נלך? איך נדבר, מתי לא נדבר? עם מי, כמה, למה? יש משפט מקסים, אני לא טועה, לא אני לא טועה, של וולט ויטמן או וולט? וולט, וולט ויטמן. זאת אומרת, אם דלתות התפיסה היו נקיות, היינו רואים את העולם אינסופי כפי שהוא באמת. אתם יכולים לראות שככל שהתפיסות שלנו יותר נגועות בהזדהות עם האני הזה, לשמור עליו שלא יכאב ולא נסבול, הן נהיות מעובות יותר והעולם נהיה קטן יותר ומצומצם יותר. תסתכלו רגע על החוויית אני שלנו. ברגעים שהיה שקט והיה יותר נעים, משהו במרגיש רחב יותר? שזה יכול להיות המילה רחב יותר, חלקנו אולי המונח של דליל יותר, זורם יותר, לעומת הזמנים שהרגשנו שרק שיגמר כל הסיפור הזה, החוויה נהיה צפופה יותר, סולידית יותר. אז אנחנו רוצים לראות בזמן אמת, כשאנחנו מתחזקים סיפור מסוים על עצמנו, איך זה משפיע על החוויה. צפופה, רחבה. אתה צודק. תודה. כשאנחנו מגיעים לחקור את הסיפורים שלנו. כן? כי זה דבר אחד להגיד, אוקיי, זה הכל סיפורים, אז בוא נזנח אותם. אבל זה פשטני מדי. כי כי הרבה מהסיפורים לא כל כך בקלות נזנחים, נכון? כלומר, זה נעים להגיד הכל רק סיפור, אבל הסיפורים זה אלה שמעצבים אותנו מרגע לרגע, אז אנחנו רוצים קצת לחקור את הסיפורים האלה. ואז באמת אנחנו חוקרים דרך כמה הזדהות יש פה עכשיו, כמה סבל. האם אפשר לראות את השינוי, את הארעיות, את המאפיין השני של הקיום? לפני רגע הסיפור הזה לא היה קיים. סביר להניח שגם מחר יהיו עוד 20,000 סיפורים אחרים. אז אולי זה אומר משהו על הדרמטיות של התפיסה הזאת כרגע, של הסיפור הזה כרגע. וכשאנחנו חוקרים יותר לעומק את הריקות של האני, בהקשר של התפיסה שאותה אנחנו משעשעים ומתחזקים כרגע, החקירה של החוויה כולה היא דבר חשוב מאוד. כן? כשאיזשהו סיפור מרגיש דביק, על מי אני, על מה אני, חוזר על עצמו שוב ושוב, כנראה סיפרנו אותו לא מעט, כמו הסיפור שלי, על איזה זמרת נפלאה אני. סיפרנו לעצמנו את הסיפור הזה בראש הרבה מאוד פעמים. עיצבנו כל מיני נטיות, עוצבו כל מיני נטיות, כל פעם שסיפרנו את זה. אנחנו רוצים לפגוש אותם בכמה רמות. אחד זה באמת ככה להרגיש את הסבל שם ואת חוסר האמיתות, והשני זה גם החקירה של הגוף והרגש באותו רגע. כשאני מספרת על עצמי, אני עצלן, אני whatever, בדרך כלל הסיפורים היותר שליליים, אבל גם הסיפורים המאדירים. איזה רגש מופיע באותו רגע? כן, דרך טובה למוסס את ההיאחזות בסיפורים האלה, זה לראות את המנוע הרגשי שנמצא שם גם. כי כל פעם שסיפרתי את זה, הכעס, האכזבה, הכאב, תוחזקו עוד פעם, וזה הלך והתקבע. איזה רגש קיים כשאני עסוקה, נשבט בסיפור הזה? איך זה מרגיש בגוף? מה קורה לי ברגע האמת בגוף כשאני מספרת לעצמי, אני מאחרת, אני מאחרת, אני עייפה, אני עייפה, אני חסרת סיכוי, אני חסרת סיכוי. איזה רגש מופיע, איך זה מרגיש בגוף, ואז האם זאת האמת? השאלה הזאת שכל כך חשוב לשאול את עצמנו, האם זאת האמת? האם זאת כל האמת? אם התשובה היא לא, זה נהדר. אבל לפעמים גם התשובה היא כן. לפעמים זה תפיסות עקשניות. ואז אפשר להמשיך לשאול, האומנם כך? אנחנו רוצים להביא את החקירה הזו ואת ההקשבה הזו מתוך מקום שבאמת מתעניין בעצמנו. לא מתוך מקום שרוצה להיפטר, אלא שרוצה להכיר לעומק. כשהבודה דיבר על אי נחת, הוא לא אמר באמת הראשונה בוא ניפטר מאי הנחת, הוא אמר בוא נבין אי נחת. בוא נבין מה קורה פה עכשיו. לא מזמן ישבתי עם תלמיד בשנות ה-70 לחייו, שהתחיל לתרגל רק לאחרונה. שזה מדהים לראות איך אפשר ליצור שינויים מרחיקי לכת בכל שלב, נורא מהר גם. אבל זה גם ככה דורש ממנו להסתכל על הרבה דפוסים שהביאו הרבה סבל לו ולאחרים, המשפחה שלו, וגם ככה לנסות ליצור שם תיקון. והוא התחיל לראות שגם מבני המשפחה שמלווים אותו כבר הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, בהמון המון רגעים ביום מופיעה לו החוויה של אף אחד לא מבין אותי. ועולה רגש של אכזבה, של תסכול ושל בדידות. פתאום התחיל לראות יותר לעומק שהמון פעמים עם אשתו שהוא אוהב, הוא מרגיש נורא לבד. אז זה התחיל ממין אמירה של, אבל היא באמת לא מבינה אותי. והיא לא מנסה. כן, ואז כזה, זה באמת, אף אחד לא מבין. וכשהתחלנו לחקור את זה יותר לעומק, הוא באמת ראה שהוא ניגש מראש לכל אינטראקציה עם ההנחת יסוד הזאת, כן, הרבה מהתפיסות שלנו עם הנחות יסוד עמוקות, שכדאי לחקור יותר לעומק, של אף אחד לא מבין אותי. ואז שוב ושוב הסיטואציה מאשרת את הסיפור הזה. כי זאת ההדשה שדרכה הוא מסתכל, ולא משנה מה היא תעשה ותאמר, זה לא מדויק. היא לא מבינה. עצם ההבנה הזאת העלתה הרבה כאב, אבל היא גם ההתחלה של שינוי מאוד מאוד משמעותי, שבו הוא יכול לראות שזאת לא המציאות כולה, שזאת תפיסה, הוא יכול לעשות עבודה עם הרגשות שזה מעלה. הוא יכול, מתוך המקום שרואה, עד כמה התפיסה הזאת חלקית ולא נשענת בשורשים עמוקים של מציאות, אלא בהרבה מאוד אשליה, להתחיל ליצור שיח הרבה יותר גמיש סביב זה. איתה, במקרה הזה, עם אשתו, ולהתחיל להבין דברים קצת אחרת. להתחיל לשמוע ממנה שבעצם מאוד אכפת לה. והיא מנסה בדרכים שהיא יודעת. ושהיא תשמח אם הוא יגיד לה איך הוא היה רוצה שדברים יהיו. מה יעזור לו להרגיש יותר מובן. אחרי 40 שנה מתחיל איזה שיח שלא היה שם אף פעם. וזה התחיל בלראות שזאת ההנחה שיושבת שם. בעצם בתרגול אנחנו לומדים כל הזמן לנוע. בין לחקור את עולם הצורות והתופעות, ובין לראות את הריקות שבהם. אם רק נגיד הכל ריק, זה יהיה מאוד חלקי. אם נהיה רק עסוקים בלחקור את הדפוסים כל הזמן, זה יישאר בגדר ככה עבודה יותר פסיכולוגית. אנחנו רוצים לחקור אותם לעומק, ואז גם לראות את ההשוויה שבהם. על זה שהם נשענים על קרקע מאוד לא יציבה, על המוזניים האלה. אנחנו גם רוצים ללמוד לשחק עם התפיסות. כי יש בהם גם הרבה יופי. כלומר, גם החוויות של ההנאה והאושר שלנו קורות הרבה פעמים פה, במיינד, באופן שבו אנחנו ניגשים למשהו. תחשבו על משהו ככה שמישהו המליץ לכם, שאכלתם איזה מאכל שפערו לפני זה. את עגבניות צלויות, שכולו זה עגבנייה על האש, אבל בתפריט הם תוארו כמעדן. כשאני הייתי ילדה, היו גוררים אותי הרבה לתערוכות, לפתיחות של תערוכות, של כל מיני אומנים מתחילים, או לא מוכרים. הדיל, ההסכמה שלי הייתה ללכת לשם, זה כי זה נתן לי מענה להשתוקקות שלי למאפים, לסוכר וקמח לבן. בבית לא קיבלתי, בפתיחות של התערוכות היה מותר לאכול בורקסים ועוגות. אז אני הייתי אוכלת בורקסים ועוגות ומסתכלת על המבוגרים, מסתכלים על התמונות. אני זוכרת שזה נראה לי מופע מאוד מוזר, אחד הציירים שבינינו. אחד הפעמים ממש חרוטה לי תמונות ענק של משיכות מכחול ענקיות, ציור אחרי ציור, איקס. זהו. אנשים היו עומדים שם מסביב, כזה מסתכלים מכל מיני זוויות, זזים לזווית הזו, לזווית הזו. מתחילים כזה לחלוק ביניהם את הדעות, נהנים, סובלים. הסתכלתי ואמרתי, איקס. אני גם יכולה לצייר כזה איקס. כן? ואין שום דבר רע בכל העושר התרבותי הזה שקורה פה. יש בו רע כשהאומן נורא תלוי בכל פיפס שיוצא ממי שעומד מול הציור הזה, האם הוא מאדיר או מנמיך את ה-X. אז יש המון יופי בעולם התפיסות שלנו, והדרמה מזמינה אותנו באמת לא רק להניח, אלא לכוון אותם אל מחוזות היופי. לכוון את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, רואים אותו, פוגשים אותו, לפרוח מכל אותם איכויות שאנחנו מטפחים בתוכנו. יש את הרשימה היפהפייה של חמשת הכוחות, שמדברת על המיינדפולנס ועל הריכוז, על התבונה ועל האמון. אמון זאת איכות חשובה מאוד ללמוד לתת לתפיסות שלנו לפרוח ממנה. כן, והרבה פעמים אם אנחנו חוקרים את האופן שבו אנחנו תופסים חוויה, אם אנחנו מקשיבים לסיפור, רק כדי ללמוד מה אנחנו צריכים לטפח, נלמד מלא. למשל, אם הסיפורים שחוזרים הם סיפורים של דאגה, של מה יהיה, ואנחנו מקשיבים לסיפור, אנחנו יכולים לשמוע שמה שנדרש לטפח כאן זה אמון. Trust. כן, סיפור של דאגה מספר לנו כרגע שאנחנו בחוויה של חוסר אמון. ואז אם במקום ככה להשליך על העולם שמה, מה יהיה, מחר, מחרתיים, היא, הוא, הם, תנועה של המיינדפולנס שמחזירה אותנו הביתה, יש פה עכשיו חוסר אמון. מה יעזור לי לטפח אמון? מה יזכיר לי שאני גם יודעת מה זה אמון, גם אם כרגע הוא לא נגיש? אחד הדרכים זה להיזכר ברגעים אחרים כן. שחווינו תחושה של אמון, לעורר אותה. ואז להסתכל על הדברים דרך ההדשה של אמון. של ביטחון שעכשיו בסדר. כן, אחד הדרכים ככה לטפח הסתכלויות מטיבות יותר זה לחזור לעכשיו. המיינדפולנס והסמאדי עוזרים לנו לחזור לשאול את עצמנו עכשיו. עכשיו אני בסדר, אני נושמת, אני בריאה, אני רואה דברים באופן די בהיר, יש לי חופש לבחור מה אני רוצה לטפח. כן, אוקיי, אז אפשר לתת בזה אמון, אפשר להניח לסיפורים ולחזור לחוויה הזאת ולהעמיק אותה פה. כשאנחנו לוקחים מחסה בדרמה, אנחנו בעצם לוקחים מחסה בהתאמנות לזכור שהרווחה הפנימית שלנו לא באמת תלויה ונשענת על האישורים האלה מבחוץ, על המוזניים המשתנות האלה. ואז שאנחנו שמים לב שהסיפורים מאוד עסוקים בזה, התנועה הזאת היא של איך אני עכשיו מטפחת תחושה של רווחה פנימית. איך אני בקשר עם תחושת הרווחה. בשביל זה יש לנו את המיינדפולנס. המיינדפולנס זאת איכות שומרת. היא שומרת עלינו לא ללכת לאיבוד בעולמות האלה. אז אם הרגע של הזיהוי של עכשיו יש פה סבל, זה סיפור שאני לא רוצה להמשיך לספר על עצמי, גם לא על העולם. אם הרגע של הזיהוי הזה, אני גם מפנה את המבט פנימה ושואלת, מה אני רוצה לטפח פה שיעזור לי לוותר על הסיפור הזה? כן, הנושא של כוונה נכונה מדבר על הכוונה של ויתור, כוונה של טוב לב, כוונה של אי אלימות. איך אני מחליפה את הסיפורים האלה בסיפורים אחרים? איך אני חוזרת פנימה ובודקת בקטן עכשיו, האם עכשיו אני יכולה להרגיש מידה קטנה של ידידותיות כלפי עצמי, כלפי החוויה. האם עכשיו אני יכולה להגיד, לא. לא רוצה לעשות לעצמי את זה יותר. הלכתי בשביל הזה מיליון פעמים, וכנראה גם שיש לו מומנטום חזק, הוא ימשיך להפעיל אותי, אבל עכשיו כשיש פה זיהוי, אנחנו צריכים רק מידה של מיינדפולנס וסמאדי. יש לי בחירה לעשות משהו אחר. ומה שיכול לעזור למוטיבציה זה שכל פעם שאני בוחרת משהו אחר, חיזקתי נטיות אחרות. כל פעם שבחרתי לא להאמין לסיפור הזה, כל פעם שבחרתי להחליף אותו בסיפורים מיטיבים על עצמי או על העולם, ולדעת שהם חלקיים. כן, לדעת שסיפורים הם תמיד סיפורים, אבל הם גם ממשיכים לקרות. אנחנו חיים בעולם הצורות. אנחנו חיים בעולם הנאמה רופה. אנחנו רוצים לראות את הריקות של הצורות האלה, אבל גם הם ימשיכו להופיע. ואז אם הן כבר מופיעות, בואו נעשה אותן צורות מיטיבות. בואו נחיה בחוויית אני שנעים להסתובב בה בעולם. כן? תהיה חוויית אני. האני יופיע בהקשר. בואו נטפח חוויית אני שיושבת על אמון, על חמלה, על ידידותיות, על תבונה שמפרידה מה מועיל ולמה לא מועיל. לא כפרויקט עבודה קשה, זה האשליה הבאה שהרבה פעמים כזה, אוי לא, עכשיו צריך לעבוד נורא קשה על זה. אלא כעכשיו, ברגע הזה, הרגע היחיד שקיים. איזה סיפור אני משעשעת? איפה אני רוצה שתחושת האני שלי תנחת? במחוזות שלוקחים אותי down the hill, או במחוזות של רווחה ושקט? איפה אני ממקמת אותה? אני בתרגול של ויתור. אחת השאלות שבשבילי הייתה ככה טובה לבחור להחליף תקליט, שאלה שהבודה הציע לנו, זה What do I want to become when the day and night goes by? כן, איזה אני רוצה ליצור? בשנים הראשונות שלי בתרגול גם ליוויתי את סבתי היקרה בסוף חייה, וזו הייתה מוטיבציה מאוד גדולה בשבילי לשאלה הזאת. משהו בלראות את התהליך של הדימנציה, ככה לראות כמה תפיסות מתקבעות, וכמה אני לא רוצה להגיע, נגיד להתקע עם תפיסות מאוד לא נעימות. וזה היה נורא מעניין לראות את השלבים, כי הייתה לה נטייה לראות דברים באופן שלילי, כמו להרבה. וכשהבהירות הייתה יותר נוכחת, גם היה יותר סלקציה. מה אומרים בקול רם ומה לא. וכשהדימנציה התחילה ככה יותר ויותר לתפוס אחיזה, כל מיני דברים שפחות נאמרו בקול רם התחילו להיאמר בקול רם. וגם כתקליטים. זה היה עצוב לראות איך סוף שבוע שלם אנחנו יכולות לבלות יחד. ושוב ושוב היא כזה תחזור על אותם תקליטים, שלרוב היו כזה להגיד דברים לא טובים על אחרים. כן, כל הדברים שנשמרו בפנים. ובשבילי זו השראה מאוד גדולה להגיד, אוקיי, דרמה עכשיו, בעודי צעירה, וזה גמיש יותר מה שקורה פה. אבל גם מה שהיה עוד מעניין לראות זה שכזה, ככל שהדימנציה הידרדרה, גם התפיסות האלה קצת נשרו. וכשהיא נשארה כבר בלי הרבה, זה בסוף ימי, אז גם יצא משהו נורא רך ומתוק. קצת כמו המשפט הזה. כלומר, כל מיני תפיסות נשרו, ונשאר איזה לב כזה הרבה יותר חשוף וננגע, שבעל כורחו יש לו פחות סיפורים שיקשיחו אותו וישמרו עליו. כאילו זה מבט רך בעיניים כזה שלא היה שם. היה שם שהוא היה מופנה אליי, אבל לא היה שם שהוא היה מופנה אל רוב העולם. זה היה נורא מרגש לראות, ובשבילי גם מאשר את האמונה הזאת כזה בטבע הער שבאנו. אז אני אעצור פה. נסיים עם הציטוט הקטן הזה של הבודה מאדם הפדה. המחשבות הופכות למילים, המילים הופכות למעשה. המעשה הופך להרגל, ההרגלים הופכים לאופי. לכן יהיה קשוב למחשבה ולדרכיה בתשומת לב, ותן לה לנבוע מאהבה, הנולדת מתוך עניין וקשר לכל היצורים החיים. בואו נסיים. ברגע של שקט.